כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום רביעי היום, 13 במאי 2026, כ"ו באייר, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05 דקות, 33 שניות. ירידה בטמפרטורות אפילו ניכרת, עלייה בלחות ברוב האזורים, 22 מעלות באזור תל אביב עכשיו, 25 בצהריים. במעריב, אונליין, הכותרת הראשית עכשיו בעמוד הבית, אירוויזיון 26, הוא עשה את זה בגדול. נועם ביטן גנב את ההצגה, הוביל את ישראל לגמר. אז האירוויזיון 26 בווינה יצא לדרך. נועם ביטן כבש את הבמה בצל דרמת ענק מאחורי הקלעים, והייתה גם חזרה סודית שנערכה מחוץ לבמה כדי למנוע תקרית בשידור חי, לאחר פציעת הרקדנית, והמתח שהיה מול הבימוי, האוסטרי, אם יהיה לי זמן עוד ניכנס לכל הסיפורים מאחורי הקלעים. ובוואלה, גם כאן נועם ביטן נתן ביצוע אדיר, עלה לגמר האירוויזיון. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור אילי זק, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך. הדריכות בישראל, הכוננות בצהל לקראת האפשרות של חידוש הלחימה מול איראן נמשכה גם אתמול. בירושלים מבינים שהנושא האיראני יעלה בפגישתם של נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא סין שי ג'י פינג. טראמפ מתלבט בין מעלומה צבאית קצרה נגד מתקני אנרגיה באיראן לבין המשך המצור הימי. הערכה בישראל הוא לא יפעל לפני הפסגה בסין. בשיחה עם כתבים לפני המראתו לסין, הבהיר אתמול טראמפ כי מבחינתו הסוגיה המרכזית נותרה מניעת נשק גרעיני מאיראן. לטענתו הצי שלהם הושמד, חיל האוויר שלהם הושמד, מערכות הנונמם שלהם הושמדו, המקאמים שלהם הושמדו, ההנהגה שלהם הושמדה, הכל הושמד. ולדברי טראמפ, ארצות הברית אינה זקוקה לעזרת סין במערכה מול איראן, אנחנו ננצח בדרך כזו או אחרת, המצור עובד ב-100%, כך הוא הוסיף, איראן לא תקבל נשק גרעיני, הם יודעים את זה, יש לנו את איראן תחת שליטה, או שנעשה עסקה, או שהם יושמדו. לטראמפ מתלווה משלחת גדולה. בראש הדרג המדיני, לצד טראמפ מתייצב שר החוץ, מרקו רוביו, ובמשלחת אנשי העסקים ותחום הטכנולוגיה, אילון מאסק, טים קוק מאפל, ושמות גדולים נוספים. טראמפ צפוי לנחות בוושינגטון בחזרה שבת ב-2 לפנות בוקר, שעון ישראל. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט נסע אתמול הצהרה בפנטגון לצד ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר נכון לעכשיו אנחנו בתוך הפסקת אש. יש לנו תוכנית להסלמה, יש לנו תוכנית לחזרה למה שכבר עשינו, כמובן לא נחשוף במעמד הזה מה הצעד הבא שנעשה. בינתיים. ברשת NBC דווח אמש כי צבא ארצות הברית שוקל לשנות רשמית את שם המלחמה מול איראן למבצע פטיש כבד אם הפסקת האש תקרוס וטראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת. לפי הדיווח המבוסס על שני בכירים אמריקנים, הדיונים על האפשרות להחליף את השם ממבצע זעם אפי מדגישים עד כמה הממשל שוקל ברצינות לחדש את המלחמה, ובנוסף שינוי השם עשוי לאפשר לטראמפ לטעון שהדבר מאפס מחדש את ספירת 60 הימים, מחייבת אישור של הקונגרס למלחמה. ובתוך כך הניו יורק טיימס דיווח חמש, כי הערכות מודיעין אמריקניות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות טילים משמעותיות, למרות התקיפות האמריקניות והישראליות. עוד נמסר כי לטהרן יש כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי טילים, לאורך מצר הורמוז. ולפי הדיווח שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה ל-90% ממתקני היחסון והשיגור התת-קרקעיים שלה ברחבי המדינה, כעת מוגדרים כפעילים חלקית או באופן מלא. ולפי הערכות, איראן עדיין מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, היא שמרה על 70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. המלאי הזה כולל גם טילים בליסטיים. הם יכולים לפגוע במדינות אחרות באזור, גם כמות קטנה יותר של טילי שיוט. ניתן להשתמש בהם נגד מטרות קצרות טווח, ביבשה, בים. הנשיא טראמפ תקף הלילה בחריפות את תקשורת הפייק ניוז בפוסט שהוא פרסם ברשת True Social. הוא כתב כך: כשהתקשורת הפייק אומרת שהאויב האיראני במצב טוב צבאית ביחס לארצות הברית, זה כמו בגידה, בכך שזה כל כך שגוי ואפילו אבסורדי. הם מסייעים לאויב. אלה פחדנים אמריקנים. לאיראן היו 159 ספינות בצי שלה, כולן שוכבות כרגע בקרקעית הים. אין להם צי. חיל האוויר שלהם נמחק. גם הטכנולוגיה. המנהיגים שלהם אינם, לא, הם אינם איתנו עוד. המדינה היא אסון כלכלי. רק לוזרים, כפויי טובה, אידיוטים, חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה. המבקר אנגלמן מפרסם, המחסור באמל"ח כחול לבן סיכן לוחמים בקרב. דוח מבקר המדינה מפרט את ההשלכות הקשות אודות ניוון יכולות ייצור הנשק בישראל במלחמה. ולמרות שהכשלים נחשפו עוד במלחמת לבנון השנייה ובשומר חומות, הלקח לא הופק. בצהלונים לא נגרם סיכון לחיי לוחמים. אז כשנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, בצל המלחמה הנמשכת, פרסם אתמול מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח חריף, מפרט את הפגיעה ביכולות ייצור אמצעי הלחימה בישראל. אנגלמן ערך גם ביקורת מעקב בוועדה לאנרגיה אטומית בתחום מסוים, אבל הדוח לא פורסם משיקולי ביטחון. בדוח שעסק בייצור אמל"ח בישראל, קבע המבקר כי בשני העשורים האחרונים נפגעו, עבדו יכולות ייצור, ונדרשות השקעות כספיות ניכרות וגם זמן רב כדי להקים אותם מחדש. אנגלמן בחן את המלאי של צה"ל ערב המלחמה, התייחס לאמברגו הנשק שמדינות מסוימות הטילו על ישראל בזמן המלחמה, ובפתח הדיון צוין שלמרות שהושקעו מיליארדי שקלים בבניית תשתיות הייצור הנדרשות בשני העשורים האחרונים, נפגעו, עבדו יכולות, נובנו קווי ייצור מסוימים. ולדבריו, הדבר נבע בין היתר בשל העדפת רכש זול של חומר גלם מחול, ובהיעדר הזמנות מספקות מקווי הייצור, לרבות במימון צה"ל. במהלך המלחמה הדבר הגביר את התלות בהספקה ממדינות זרות, פגע בחופש הפעולה המדיני אסטרטגי, פגע בזמינות הספקת האמל"ח לצה"ל, כך הדגיש המבקר, ולפיו אובדן יכולות הייצור והתלות ברכש של חומרי גלם מחול גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. כאמור, בצה"ל עונים לא נגרם סיכון לחיי לוחמים.
103 FM, הכותרות.
שש, 14 דקות, לא, כבר 6-15 דקות. אתם על 103 FM. ירידה בנקבע, הטמפרטורות היום, עלייה בלחות ברוב האזורים. אזור תל אביב עכשיו 22 מעלות, 25 בצהריים, זה המקסימום. הכותרות הגדולות, נגד צהל נפצע אתמול בינוני, וחייל במילואים נפצע קל מפיצוץ רחפן נפץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כך נמסר מדובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם הותקנו. הערכות מודיעין אמריקניות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות טילים משמעותיות למרות התקיפות האמריקניות והישראליות, כך מדווח הלילה הניו יורק טיימס. עוד דווח, איראן מחזיקה בערך 70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, והשיגה מחדש גישה לבערך 90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה את תקשורת הפייק ניוס בפוסט, הוא פרסם ברשת True Social. לאיראן היו 159 ספינות בבצי שלה, 159 זה נכון. כולן שוכבות כרגע בקרקעית הים, אין להם צי, חיל האוויר שלהם נמחק, ורק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה. סעודיה ביצעה כמה התקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפותיה במהלך המלחמה, כך אמרו שני גורמים מערביים, שני גורמים גם איראנים, לסוכנות הידיעות רויטרס. ונועם ביטן, נציג ישראל לאירוויזיון, עלה אמש לגמר, גמר תחרות אירוויזיון, יערך בשבת הקרובה. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
נבחר ציוץ אחד של דורון שבתאי, הוא עובד סוציאלי, הוא מילואימניק והוא תושב סדרות. ברצינות עכשיו הוא מצייץ. מישהו קונה במילי שנייה שיש איזשהו משבר בין נתניהו לבין החרדים? אין לנתניהו עתיד בלי כיפת הברזל של החרדים. אין לחרדים עתיד בלי המחויבות שלו לתת הכל לתעשיית הסרבנות והבטלה שלהם. שניהם כמו ג'יימי וסרסי? סרסי לניסטר. אתה מבלה עונות שלמות בלחפש דקים ונורמליות וחרטה, ובסוף מגלה שמדובר בזוג מעוותים. יגברו את כולנו. למרות העדויות כי חמאס משקם את כוחו ומתעצם ברצועת עזה, דווקא עכשיו בצהל מעדכנים את תושבי העוטף שהחל מיום חמישי הקרוב, ממחר, יצומצם מספר אנשי כיתות הכוננות. בצהל מסבירים כי שכבות ההגנה הנוספות שמוצבות בעוטף מגנות על התושבים. בפועל יקוצצו כשליש מהיקף כיתות הכוננות. הדברים הוצגו במהלך פגישה של אלוף פיקוד העורף עם הרבש"צים. זאת למרות שגם הם וגם קצינים ולוחמי צהל בעזה ממשיכים להעיד על פעילות של חמאס, הולכת ומתגברת בעומק הרצועה, גם סמוך לקו הצהוב. ובזירה הצפונית, חיזבאללה מחזיק בתוכנית פעולה סדורה לחיבוש העיר ביירות, כדי לדחוק גורמים פרגמטיים שתומכים בהתקרבות למערב ובנורמליזציה עם ישראל. כך נודע אתמול לוואלה. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, הציג בימיים האחרונים לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. התקדמות משמעותית בתמרון ובקצב הרס תשתיות טרור בעשרות כפרים לבנונים בדרום לבנון. לפי גורמים במערכת הביטחון בחיזבאללה משוכנעים כי ישראל רוקמת מהלך לחלוקת לבנון, במסגרתו בראיית חיזבאללה תאבד המדינה מרחבים גדולים, אני מדברת על לבנון. תרחיש דמיוני זה בעיני חיזבאללה מגביר את הלחץ על השייח נעים קאסם, שנאלץ לחלק כוחות לוחמים בין ביירות, דרום לבנון ובקעת הלבנון, ולפי הערכות בישראל ככל שצהל יגביר את התקיפות, הלחץ על מזכ"ל חיזבאללה רק יגבר. קריאתו של מנהיג דגל התורה הרב דוב לנדאו אתמול למפלגת יהדות התורה לפעול לפיזור הכנסת הוציאה לדרך את בחירות 26. אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות, כך אמר הרב, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש לא קיים מבחינתנו יותר. הרב לנדאו כינה את נתניהו שקרן. בלענו בשביל הגוש הזה צפרדעים פעם אחר פעם, אבל הם לא מבינים. מנתניהו אין עוד מילים, רק מעשים. גורם במפלגות החרדיות תקף אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, אמר לכאן חדשות, כבר שנתיים נתניהו משתה בנו. אי אפשר להמשיך לסמוך על אדם שעובד עליך פעם אחר פעם. אחרי חברי הכנסת של דגל התורה כונסו אתמול בעקבות הפרסום כי יור שס אריה דרי ביקש מראש הממשלה לא לקדם את חוק הפטור מגיוס עד לבחירות. גפני זעם על נתניהו ועל דרי, התעקש לקבל דמי רצינות, יכללו מחויבות לאישור החוק גם אם יש קושי בגיוס רוב. דגל התורה המתוסכלת הייתה רוצה לחשוב על עצמה כעצמאית, כדו מפלגתית, ולחזור להיות שוב לשון המוזניים של הפוליטיקה הישראלית. במציאות היא רחוקה מאוד בעמדה הזו. ובמקרה של שס, הפנטזיות על לישון מוזניים תלושות עוד יותר. גם היום, נתניהו הוא האופציה היחידה עבורם, גם בכוח, גם בפועל. עבור נתניהו המהלך הנוכחי יתרון. נתניהו והליכוד יוכלו להגיד לבוחרים שלהם, הנה, שמרנו על העקרונות שלנו, לא נכנענו לחרדים, בינתיים. התאריכים האפשריים שנשקלים לקיום בחירות 26 הם... 1 בספטמבר, 15 בספטמבר ו-27 באוקטובר. במסדרונות הממשלה טוענים כי נתניהו מעדיף לקיים את הבחירות במועדן, בכך ייתכן שדווקא הממשלה הזו תמלא את ימיה לראשונה מזה 30 שנה. השאלה אם ליוקר המחיה התווסף טיפ בחנויות בגדים. רשת גולף החלה לאפשר למוכרים שלה לבקש טיפ מלקוחות. והמהלך תקף לגבי רשתות גולף, גולף קיד, גולף אנד קו ואינטימה. בקופות הציבו שלטים עם ברקודים למתן טיפ של שקל, 5 שקלים, 10 שקלים, 15 שקלים. חלק מהמוכרים אמרו לוויינט שהרשת מגלגלת אליהם 40% בלבד מהטיפ, אשר הרשת לוקחת לתשלום העם, לביטוח לאומי, לתגמול צוותי. מוכרים אחרים אמרו לוויינט שהנועל נכנס לרשת השבוע, אני עובדת לבד בחנות, אני מתעסקת עם משלוחי וולט, עם תמחור, עם סידור ושירות, עכשיו עליי לבקש גם טיפ. את זה אמרה מוכרת. לעומת זאת בחלק מהחנויות שבהם ביקרנו, המוכרים לא ידעו בכלל איך גובים את הטיפ. כתב הצרכנות העצמאי גל קולוג, שנתקל בתופעה אתמול כלקוח בחנות, אמר לוויינט, לא יצרתי אפילו קשר עין עם אף עובד. הגעתי לקופה עם הפריטים שלי. לא נתנו לי שום שירות מלבד שהעבירו את המוצרים בקופה. אז אולי יתנו לי כלקוח את הכסף הזה? אני חושב שזה ירחיק הרבה מאוד אנשים מהחנויות לאונליין. נועם ביטן, הנציג הישראלי לאירוויזיון 2026, העפיל אמש לגמר התחרות אחרי ביצוע מצוין. כן, הוא נתן ביצוע מצוין לשיר מישל. מישל מלכת הצרות, כמו שאמר המנחה. עוד עלו לשלב הבא, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא, פולין, פורטוגל, גיאורגיה, מונטנגרו, אסטוניה וסן מרינו נותרו מאחור, לא התחרו בערב שבת, בגמר הגדול. למה ערב שבת? במוצאי שבת, בגמר הגדול. ולמרות הביצוע הנהדר של נועם ביטן, בקהל היו מי שצרכו לעצור את רצח העם, ונופפו גם בדגלי פלסטין, וביטן אמר בתום ההופעה שהוא מודה לכל עם ישראל, ולכל היהודים בעולם, כל מי שהצביע לנו. על קריאות הבוס שנשמעו בזמן הופעתו, הוא אמר, שמעתי את הבוס. מהר מאוד שמעתי גם קריאות של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף, ועושים לנו רעש ומרימים אותי. זה נתן לי כוח. ערב חצי הגמר נפתח במחווה נוסטלגית, יוצא דופן. היה סרט קצר על החיים של טוני, גולל את סיפורו של מעריץ אדוק מראשית ימי התחרות ב-1956 עד היום, כולל הצדעה לניצחון האיקוני של דנה אינטרנשיונל עם דיבה, לויקי ליאנדרוס ביצעה, ממש ביצוע מרגש של הקלאסיקה, למור אבלו, והשיר, זה שיר שהיא ביצעה לראשונה לפני 59 שנים, באירוויזיון 67. אחרי העלייה לגמר, ישראל ונועם ביטן עקפו את אוסטרליה. עולים למקום החמישי בטבלאות האימורים. מקום ראשון עדיין ניצבת פינלנד.
כן.
מסתבר שהכנרית המופלאה הזאת הייתה בארץ. הייתה בארץ, נגנה בארץ. יש לנו חברה שם. בידית, שלושה שבועות אחרי שהוא יצא לאקרנים. הסרט הביוגרפי מייקל חצה ציון דרך משמעותי בקופות. אתר דדליין דיווח אתמול שהסרט גרף עד עכשיו 577 מיליון דולר ברחבי העולם. עלה למקום השני ברשימת הסרטים הביוגרפיים המכניסים ביותר בכל הזמנים. מקום ראשון בקטגוריה מחזיק עדיין רפסודיה בוהמית משנת 2018 עם הכנסות של 910 מיליון דולר ברחבי העולם. רפסודיה בוהמית זה הלהקת קווין. הסרט של הבימאי אנטואן פוקואה סוקר את חייו של מייקל ג'קסון על הבמה מחוץ עלה. מילדותו בהרכב של חמישיית הג'קסונים עד לראשית קריירת הסולו שלו. והעלילה מסתיימת ב-1988, משום כך היא לא עוסקת באשמות בדבר ניצול מיני של ילדים שעולו נגד הזמר. ההפקה ליוותה וקיבלה ממש את ברכתם של רבים מבני משפחת ג'קסון. ג'קסון הלך לעולמו בשנת 2009.
103 FM הכותרות.
ש-30 דקות, 15 שניות, אתם על 103 FM, ירידה ניכרת בטמפרטורות היום, עלייה בלחות, 22 מעלות, עכשיו, 25 מעלות בצהריים. נועם ביטן נתן ביצוע אדיר, עלה לגמר האירוויזיון, שרף את הבמה. זו הכותרת הראשית בוואלה. במעריב, הכותרת הראשית, גולני הגיעו בחושך. חיזבאללה התחפרו, ואז... ביום השני של המבצע הכל התפוצץ. אבי אשכנזי את הכותרת הזאת הוא מביא ב-6 בבוקר למעריב אונליין. הצמחייה שם סבוכה. יש בולדרים, יש מדרון תלול. ומעל כל זה, בעת שלוחמי סיירת החלו את המבצע, הגיע לאזור גנרל חורף. כאשר במשך 4 ימים על האזור הזה ירד גשם אז, וזה הפך את המצב להרבה יותר מאתגר. גולני... הגיעו, הם הגיעו בחושך, וחיזבאללה התחפרו, כך במעריב. ויינט, היהלום של המדינה, נועם ביטן עלה לגמר האירוויזיון. היום, של ישראל היום. דיווח, איראן שמרה על גישה למרבית מתקני הטילים, בניגוד להצהרה של טראמפ. הארץ, אונליין. הדיון במינוי של רומן גופמן בבגץ משקף פיצול אישיות מוסרי, מפרסם הבוקר גידי וייץ. בין המתנגדים למינוי של ראש המוסד המיועד התהוותה שותפות שרחוקה מלהיות מובנת מאליה. גם אם בית המשפט יבלום את גופמן ואת נתניהו, לא יהיה בכך כדי לחפר על בריחתו מבשורה. וב-12, חדשות 12, הכותרת הראשית, הוא עשה את זה, נכון? נועם ביטן עלה לגמר האירוויזיון למרות ההפרעות אחרי הופעה מושלמת. ישראל בגמר, הוא יערך בשבת. ובמקו, ירידה זמנית בעומסי החום. אבל השרב חוזר בקרוב מאוד. באו של הקיץ, אחרי ימים של שרב, תחול ירידה בטמפרטורות, תלך מהר כמו שהיא הגיעה, ותתחלף בעוד חום, עוד גל חום. בסוף, סוף השבוע, שוב יתקרר. אני עוברת מאתרים לעיתונים המודפסים במעריב מבוא לפירוק. התבטאות שעשויה להיות יריית הפתיחה לפיזור הכנסת הודיעה אתמול מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו כי הוא איבד את אמונו בנתניהו. אנחנו לא מחויבים לו. כל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר. זאת לאחר שראש הממשלה בישר כי לא יקדם את חוק הגיוס בשל העדר רוב. באופוזיציה מיהרו להגיש הצעה לפיזור הכנסת, הערכות שהבחירות יוקדמו. מעריב. וידיעות אחרונות, הקרב על הקדמת הבחירות, איומי סרק או אפשרות ממשית לפירוק גוש הימין. מנהיג הציבור הליטאי שהבין שנתניהו לא יקדם את חוק הגיוס, תומך בהקדמת הבחירות. אין לנו אמון בו. האופוזיציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת, תעלה ברביעי הבא. ראש הממשלה חושש שלא יספיק להשלים את בליץ החקיקה, לוחץ על שס, לא להצטרף ליהדות התורה. ומבחן גופמן, שופטי בגץ מתחו ביקורת על היועמ"שית. וחשיפה, ידיעות אחרונות, עמוד ראשון, תוכנית האוצר, העלאת גיל הפרישה ל-70, ביטול הפטור ממע"מ באילת. אלה הגזרות, אלה הבשורות. ראשי האגפים במשרד החלו לגבש תוכנית רחבת היקף לשנים 27 עד 2032. גד ליאור בממון, ידיעות אחרונות. ובהארץ המודפס, המשטרה תמנה קצין בכיר שיסייע בהקמת חוות מתנחלים בגדה. התקן החדש הוא עדות נוספת לגיבוי שהחוות, לגיבוי יותר נכון, שהחוות שהן מאחזים שטרם הוסדרו מקבלות ממערכת הביטחון בשנים האחרונות. והיומן של סמוטריץ', נפגש עם ראש מנהלת ההתיישבות פי 10 יותר מאשר עם הממונה על התקציבים. וזיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו בתפקיד. מסרו את שמות העותרים, הוא אומר להם, מסרו את שמות העותרים נגדי. והם לא מוסרים. אני עוד אדבר על כך. גידי וייץ מביא את הכותרת הזאת. ובישראל היום, אין יותר אמון בנתניהו, מנהיג דגל התורה הרב לנדו במכתב חריף, הדיבורים על הגוש לא קיימים, הצעות לפיזור הכנסת כבר הונחו, ראש הממשלה לוחץ על דרי למנוע את הקדמת הבחירות. בינתיים הניסיון להקמת ועדת חקירה לאומית עולה מדרגה. וכלכליסט, הבנקים מנשימים את הקבלנים, הם מנשימים את הרוכשים, והבועה מתנפחת. הבנקים הגדילו ב-20 מיליארד שקל את האשראי ליזמי נדלן בתחום המגורים, זה היה ב-25. אלה מימנו בכסף הזה את הרוכשים בפרויקטים שלהם, והצליחו להתגלגל שנה נוספת. לפי נתוני בנק ישראל, שיעור הפרויקטים שמממנים חמשת הבנקים הגדולים, שבהם קצב הביצוע גבוה מקצב המחירות, הגיע ל-44%. ירידה של 58% במחירת דירות חדשות, תביא כבר לספיגת ההפסדים על ידי הבנקים. הסיכון בנדלן הולך וגובר. כך בכלכליסט, דמרקר, הדולר הוזיל מכוניות יוקרה, רק מכוניות יוקרה. שאר השוק ממתין, או יותר נכון, ימתין לתחרות. בינואר-אפריל גדל ב-58% מספר המכוניות ששחררו היבואנים מהמכס בישראל, על רקע קריסת הדולר ביחס לשקל, אבל רוב המכוניות בישראל מגיעות מיבואנים בלעדיים, נמנעים מהורדת מחירים. הדגמים המעטים שמחירם ירד הם של מכוניות יוקרה. אלה חשופות ליבוא מקביל. ויש עוד כותרת מעניינת, אני לא נכנסת אליה מטעם הזמן, אבל מפנה אותה. מפנה אתכם לכותרת. לא רק הוא נוכח בפגישות, היחצן זמיר דחבש, בין לקוחתיו תנובה ופייסבוק, מעורב לצד אסף רפופורט בשינויים שנעשים בערוץ 13. יסמין גואטה מביאה את הכותרת הזאת. בואו ניכנס במילה או שניים למה שקורה בערוץ 13. ידענו שדחבש נפגש עם אנשים, לא שהוא מעורב במסע ומתן. יש טלטלה בחדשות 13. עיתונאי ערוץ 13 חוששים מהתערבות הבעלים החדשים בחברת החדשות, בעיקר מצד היועץ התקשורת, זמיר דחבש. הוא צמוד לאסף רפופורט. ההחלפה של נריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית, נתפסת כמו סיפטום לבעיה רחבה יותר. קבוצת המשקיעים אומרים, ההפרדה המבנית נשמרת בכפדנות. עיתונאים בערוץ חוששים מתרחיש פוטנציאלי שבו יועץ התקשורת שמעורב במסע ומתן על כוח האדם יקבל עמדת השפעה, והיא תעזור לו לקדם את לקוחותיו. ובכלכליסט אונליין, העניין שמשקיעים האמריקנים מביאים בטק הישראלי מעולם לא היה גבוה יותר. העניין שמשקיעים אמריקאים מביאים בטק הישראלי מעולם לא היה גבוה יותר. ועידת Mind the Tech חוזרת לתפוח בגדול. מאות אנשי הייטק ישראלים ואמריקנים הגיעו לעשות הרבה כבוד לחדשנות כחול לבן. שאלנו את המשתתפים האם הבינה המלאכותית תטיב עם האקוסיסטם הישראלי, או שנראה יותר חברות מבטרות על המהנדס לטובת אייג'נט. זה מעניין. הלאה, מכלכליסט לגלובס אונליין. שווה 4 מיליארד שקל? המשפחה שמאחורי ההנפקה הביטחונית הגדולה בתל אביב. בגירה, חברת סימולטורים צבאיים של אריה מזרחי, לשעבר יור טאס ושני בניו, תנסה לנצל את העניין הגובר בשוק הביטחוני כדי למכור מניות לציבור לפי שווי שאפתני של 4 מיליארד שקל, על רקע צמיחה מהירה בהכנסות וברווחים. האם הגאות במניות הביטחוניות הצטננה לאחרונה, תספק הצדקה למכפיל הגבוה אליו היא מכוונת? האם הם שווים 4 מיליארד שקל, או האם המניה הזאת שווה 4 מיליארד שקל? אלה הכותרות. בגץ דן אתמול בעתירות דורשות לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בדיון נמשך יותר משש שעות. הקשו השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ואופר גרוסקופ על שני הצדדים. לא הסגירו את עמדתם הסופית. עם זאת, מהדיון עלה שהעובדות בנוגע להפעלת הנער אוריאל מקייס, הקטין אוריאל מקייס, ולמעורבותו של גופמן בכך, עדיין שנויות במחלוקת. ובשל כך הורו השופטים לוועדת גרוניס למסור לידם את כל המסמכים שעוסקים בהפעלת אוריאל מקייס. עוד הורו השופטים למסור לידיהם תצהיר מטעם ראש חטיבת ההפעלה באמן, תת אלוף פי, שבדק את הפרשה ותשאל את גופמן בנושא הזה במאי 22. תת אלוף פי לא העיד בפני ועדת גרוניס והשופטים הבהירו שעדותו נדרשת כדי לברר את העובדות על מידת המעורבות והידיעה של רומן גופמן. השופטת דפנה ברק ארז בראשת ההרכב הבהירה את הקושי שעמד בפני השופטים. אם היה ברור שמדובר בהפעלה של קטין תוך התכחשות לו ויש כאן אם גדול, אז התיק הזה היה קל. אבל בפניו תיק מורכב בגלל שהפן העובדתי לא סגור עד הסוף. ובדיון אמר השופט שטיין לנציג של היועמ"שית עורך הדין ענר הלמן, כי אפילו אם גופמן התרשל, זאת לא סיבה לפסול את מינויו. אדם שרק התרשל, אפילו אם זו התרשלות רבתי, כשעל הראש שלו ביטחון המדינה, זו עדיין לא פעולה זדונית או מכוונת, או שאתה יכול לתלות בה חוסר תום לב, הוא אמר. ואם זו המסקנה המשפטית שלי, למה אני צריך להתערב בהחלטתו של ראש הממשלה? אם זאת שטיין הבהיר, אם גופמן אמר אמת, הכל בסדר. אם לא אמר אמת, לא בסדר. הדיון לובה בהפעות מהקהל, ובמהלכה נתפרצה חברת הכנסת טלי גוטליב לדברי השופטים. והשופטים הודיעו מתחילת הדיון שהם לא יסכימו להפרעות, והשופט שטיין הודיע, תהיה מדיניות של אפס סובלנות להפרעות לדיונים בבית המשפט. אנחנו ננקוט צעדים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
אני אזכיר שוב, זה של אפס סובלנות, מפני שעוד מעט הדברים התחילו לפעול כאן, אוקיי? אפס סובלנות להפרעות. וזו פעם אחרונה, ושפעם הבאה יפעלו אמצעים לרבות פקודת ביזיון בית משפט, ואתם תדעו איך זה עובד עכשיו. אנחנו לא רוצים לשמוע שום ציוץ כאן, למי שלא בעל דין ולמי שלא עורך דין. זה הכל. בבקשה.
כן, תודה.
אל מקייס דיבר בקצרה בתום הדיון, הוא אמר לשופטים, גופמן הפקיר אותי. לא קטע את הסיוט המתמשך שאני עברתי. המאבק שלי הוא למען סוכני המוסד, שאם יופקרו צפויים לסכנת מוות, למען ביטחון המדינה כולה.
מנסים להכחיש את העבר ומפקירים את העתיד. מדברים עכשיו על פיזור הכנסת. עכשיו אתם מדברים, בואו נקבע את זה בספטמבר לפני יום הזיכרון לטבח, כי אז מה? עם ישראל ישכח? ואם רואים את המשתמטים הזאת מתרסקת.
בנט, קמפיין הבחירות של מפלגת ביחד הוזנק אמש באקספו תל אביב על רקע איומי המפלגות החרדיות לפזר את הכנסת. ראש הממשלה לשעבר ויור מפלגת ביחד נפתלי בנט הצהיר בנאום אמש כי ברית המשתמטים מתרסקת. הוא אמר בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע של זרוע ביצוע של דרי וגולדקנופ. ברית שמבוססת על פגיעה בחיילי צהל, סופה לקרוס. זה מה שאתם רואים עכשיו. הקדמת פיזור הכנסת היא הדבר הטוב היחיד שהממשלה הזו עשתה לעם ישראל. בנט תקף בחריפות את התנהלות הקואליציה. הממשלה הזאת החלישה את צהל ולא התעוררה מהשיבה באוקטובר. הם ממשיכים את הקונספציה. קונספציה מתחילה כשהבוס משתיק אנשים מלומר את האמת. זה בדיוק מה ששרי הממשלה הנוראית הזו עושים. נתניהו ולהקתו משגרים להקת קדבמים של מכונת רעל נגד כל מי שמביע עמדה שלא משרתת את שרידותו. ולדברי בנט, הציבור הישראלי צמא לשינוי, עם ישראל כולו קמה להתחלה חדשה. הנה אני אומר, כמו שאחרי מחדל 73, היה מהפך היסטורי, גם אחרי מחדל 23, נביא מהפך היסטורי, מהפכה של תקווה. בנט חתם את דבריו בהתייחסות למנהיגי הליכוד מהעבר. ז'בוטינסקי, בגין ושמיר, מתהפכים בקברם כשהם רואים קוקטייל של כהניסטים, משתמטים ומושחתים שהשתלטו על המפלגה שלהם. מצביעי הליכוד מעשו בזה ומוצאים אצלנו בית, ולכן נתניהו בהיסטריה. ראש האופוזיציה לפיד, שחבר עם סימתו יש עתיד למפלגה של בנט, אמר אמש בנאום, בנט ואני לא מעמידים פנים שאנחנו מסכימים על כל דבר. הוא איש ימין, אני מרכז, זה טוב. לפיד המשיך ותקף את הקואליציה. הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם, שאיכפת לה מהם. הם רוצים ממשלה שלא חושבת שטבע חשיבה באוקטובר היה מחדל טקטי, וגם לא הופעה עוגות עם חבל תליה ממרנג. הם רוצים ממשלה נורמלית, של אנשים שעובדים בשבילם. אנחנו ניתן להם בדיוק את זה.
103 FM, הכותרות.
שש 46 דקות, 18 שניות, אתם על 103 FM, הכותרות הגדולות. נגד צהל נפצע אתמול בינוני, וחייל במילואים נפצע קל מפיצוץ רחפן נפץ בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון, כך למסר מדובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, המשפחות הותקנו. הערכות מודיעין אמריקניות חדשות מצביעות על כך שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות טילים משמעותיות, למרות התקיפות האמריקניות והישראליות. כך מדווח הלילה הניו יורק טיימס. עוד דווח כי איראן מחזיקה בערך 70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה. השיגה מחדש גישה לבערך 90% ממתקני יחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה את תקשורת הפייק ניוז בפוסט, הוא פרסם בטרו סושל. לאיראן היו 159 ספינות בצי שלה. כולן שוכבות כרגע בקרקעית הים. אין להם צי. חיל האוויר שלהם נמחק. רק לוזרים, כפויי טובה ואידיוטים חושבים שאפשר למתוח ביקורת על אמריקה. כך טראמפ. סעודיה ביצעה כמה מתקפות חשאיות נגד איראן בתגובה לתקיפותיה במהלך המלחמה. כך אמרו שני גורמים מערביים ושני גורמים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. ונועם ביטן שלנו, נציג ישראל לאירוויזיון, עלה אמש לגמר תחרות האירוויזיון. יערך בשבת הקרובה. ירידה ניכרת בטמפרטורות היום, עלייה בלחות. 22 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 27% לחות. הצהריים, מקסימום באזור תל אביב, 25 מעלות. 12% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
טוויט, 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 טוויט. אמיר שפרלינג, או אמיר שפרלינג, מה שלומך הבוקר? החרדים, איבדנו אמון בנתניהו. נתניהו, נקודותיים, קחו מיליארד שקל. החרדים, נקודותיים, הופה, הופה מצאנו אותו. עטילה שומפלבי, באירוע שהיה של ביחד, כן, אמש, דבר אחד בלט לעין, על הבמה עמד בנט. את העולם מילאו האנשים של לפיד. ונדב פרי, לכל מי שמתכנן להזמין חול, כן? חופשה בחול לחגים בספטמבר, don't. זהו, מילה אחת, don't. זיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו בתפקיד. מסרו את שמות העותרים נגדי. גידי וייץ מפרסם את הדברים בעמוד ראשון של הארץ הבוקר. ראש השבק דוד זיני מאיים להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נגד שלושה מראשי השירות לשעבר שעתרו נגד מינויו. אם אלה לא יחשפו בפניו מיד את שמותיהם של אנשי שבק בעבר שהצטרפו לעתירה. מכתב בנושא הזה נשלח באחרונה לעורך הדין איתן פלג, מייצג את קרמי גילון, את עמי איילון ואת נדב ארגמן, השלושה עודם מסרבים בתוקף להעביר לזיני את השמות. בחודש שעבר חשף הארץ שזיני דורש לקבל לידיו רשימה חסויה עם שמות של יותר מ-180 אנשי שבק לשעבר שהזדהו בעתירה רק בראשי תיבות. ראש השירות שדרש להיחשף לשמות האלה כבר בשלב הדיון בעתירה עומד על כך, אף על פי שהעותרים נסוגו ואף שבית המשפט המליץ לו תרד מזה, תיסוג מהתביעה. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שהכשיר את המינוי לצד השופט דוד מינץ, הנשיא יצחק עמית נותר בדעת מיעוט, קבע, יש לאפשר לזיני לעיין ברשימה. העותרים לא הצביעו על המקור שבדין, המאפשר להם להסתיר את שמותיהם מאדם בעל סיווג ביטחוני מתאים, שהוא משיב לעתירות שהוגשו נגדו, ואיני מוצא הצדקה אחרת למתן הוראה כאמור. כך הוא כתב, סולברג. עתירה לבית משפט זה אינה עצומה שניתן לחתום עליה בעילום שם ולעלות בטענות חמורות כלפי אחרים מבלי לשאת בהשלכות הדבר. זיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו, נגד קרמי גילון, נגד עמי איילון, נגד נדב ארגמן. הוא אומר להם, מסרו את שמות העותרים נגדי. אין מפקד בלי חיילים, מפרסם הבוקר אבי אשכנזי במעריב. כבר בתחילת הדיון אתמול בבגץ, רמז הרכב השופטים שהוא לא מתלהב ממסע הצלב נגד האלוף רומן גופמן. תשובה לשאלה אם גופמן יהיה ראש המוסד הבא כנראה חיובית. האם זה המינוי הנכון? הטוב ביותר? התשובה לכך תתקבל רק בעוד שנים, על בסיס ההישגים של המוסד בעתיד. העניין הוא שגופמן נכנס לארגון סגור. עם תרבות ארגונית סדורה ונעולי עבודה שמרניים. גופמן מגיע כאיש חוץ וצריך עכשיו להזיז את הגבינה. זה הולך להיות מאתגר. ובמכתב ששיגר ראש המוסד היוצא דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הוא מתנגד למילוי של גופמן לתפקיד, בכך מסמן ברנע את הלוך הרוח, במטה המוסד. המינוי של האלוף האחר של דוד זיני לראש השבק מוליד כרגע משבר גדול בתוך הארגון. המטה שפועל תחת זיני הוא המטה של רונן בר. לא ברור אם זיני יצליח ליישר את המטה, או שהמטה יצליח לחופף את היד של זיני. בכל מקרה, האם זה יקדם את השבק כארגון? ספק. זיני הגיע לשבק אחרי הכישלון של השבעה באוקטובר, אחרי הבנה שתהליכים אסטרטגיים שהיו צריכים להתנהל בארגון לא התבצעו. השבק לא דומה בפעילותו לפעילות המוסד. מנגנוני הבקרה של השבק או על השבק קיימים במסגרת חוק השבק, לא כך בעניין המוסד. פועל ללא חוק מוגדר שקובע מה מותר, מה אסור באופן פרטני, ולא קיימת רגולציה כלפי המוסד. ראש הממשלה הוא הגורם שמפעיל את הארגון. ראש המוסד הוא המנהל הכל יכול של הארגון, אבל ספק רב אם מנהל מוכשר ככל שיהיה, בלי חיילים שהם מוכנים להאמין בו, יצליח להניע תהליכים בארגון. בעבר, בפחות במקרה אחד, ראש הממשלה הבין את המורכבות בהצנחת גורם חיצוני לרשות המוסד. זה קרה עם האלוף אמירם לוין. הוא גדל בסיירת מטכ"ל, הוא היה מפקד שם, לאחר שאת רוב שירותו עשה בתחום המבצעים. אז ביקשו מלוין להיות סגן ראש המוסד במשך שנה, שנה וחצי, כדי שילמד את הארגון, והארגון גם ילמד אותו. ורק אז היה אמור להתמנות לראש המוסד. בסופו של דבר, לוין לא מונה לראש המוסד. ושני אלופים כן הוצנחו לראשות המוסד. התוצאות היו שונות. מקרה ראשון, ראש הממשלה המנוח יצחק רבין מינה את מזכירו הצבאי דני יתום. אחרי שני כישלונות מבצעים בירדן ובשוויץ, יתום נאלץ לפרוש, טרם זמנו. השני אלוף מאיר דגן, נבחר על ידי ראש הממשלה המנוח אריאל שרון, גם אז פרצה התנגדות, מקיר אל קיר, במוסד, סביב המינוי. דגן עשה שינויים מרחיקי לכת בתוך המוסד, הפך את החשיבה ואת תפיסת הפעלת הארגון במרחב הפעילות שלו, הוביל את המוסד להצלחות וקידם אותו שנות דור. דגן בעצם בנה את המוסד כפי שהוא היום. אבי אשכנזי מסיים וכותב, גופמן ייכנס ככל הנראה לתפקיד ראש המוסד. הוא יידרש כבר מהיום הראשון להביא תוצאות. ובראשן להמשיך להפעיל את המוסד עם מקסימום ביצועים ומקסימום שקט ארגוני. ליאור שד משפיצר ערכה אחראי על השידור, אילי זק. עטיפה מוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב9-11 ינון מגל ובן כספית, ואני אחזור אליכם מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.